שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפוסטקאסט זה הוא שכונת נחלת אחים ובנותיה. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמי. תחילתה של שכונת נחלת אחים קשורה בעלייה התימנית ירושלים. בשנות ה-20 של המאה ה-20 עלו מעט יהודים מתימן, הן בגלל הגבלות מצד ממשלת המנדט והן בגלל התנכלות לעלייה מצד האימאם התימני בלחצם של גורמים הקשורים בערביי ארץ ישראל. בשנות ה-20 החלו המאורעות בארץ והערבים עשו כל שביכולתם כדי לצמצם את עליית היהודים ארצה. בתימן הם מצאו אוזן קשבת. בשנים 1923-24 התארגנו בארץ רוב התימנים בארגון שנקרא התאחדות התימנים, שפעל בעיקר בנושא של עבודה חקלאית. בשנות ה-30 היו בירושלים בין 7,000 ל-8,000 יהודים תימנים, שחיו בעוני בשכונות שונות ובעיקר במספר שכונות תימניות כמו בתי גורל, כפר השילוח, נחלת צבי ושערי פינה, שהיו בסמיכות לשכונות חרדיות. בשכונות מגוריהם הקימו בתי כנסת, מדובר בהרבה בתי כנסת קטנים בהם התפללו לפי הנוסחים שהביאו איתם מארץ מוצאם. באזור הנחלאות גרו תימנים וכן גם בשכונת נחלת ציון, אבל מכיוון שהמקום לא הספיק, חיפשו התימנים לבנות שכונות נוספות שהחשובה בהם הייתה שכונת נחלת אחים. תחילתה של השכונה, כפי שמספר דוקטור אהרון פירס בספרו ירושלים החדשה, בשנת 1921, כאשר הנציב העליון הרברט סמואל ביקר בבית הכנסת של השכונה התימנית נחלת צבי שליד מאה שערים, ואז החלו מחשבות בדבר התנחלות תימנית חדשה. מחשבות אלו עלו בראשי קברניטי העדה, וזה הפך להיות יותר מעשי כאשר הרב ניסים אלישר, בנו של הראשון לציון הרב יעקב שאול אלישר, הישא ברכה, תרם חלקת אדמה שהייתה ברשותו כדי להנציח את בנו ירוחם שבתאי אלישר שנפטר בגיל צעיר. המטרה הייתה להקים בית כנסת, תלמוד תורה ובית לעולים עבור יהודי תימן. ראשי העדה, רבי חיים שלמה עיראקי והרב יאיש נדף, החליטו לרכוש מהרב אלישר עוד שטחים סביב השטח שקיבלו כדי להקים שכונה. סך הכל השטח שרכשו היה כ-33 דונם. שטח הקרקע היה ידוע בשמו אל ברקה אל חנדק, הבריכה. בחוברת מעשים ואישים שהוצאה על ידי העדה התימנית בשנת 1983, נכתב על יסוד בניין בית הכנסת. ציטוט: המגרש הזה שהוקדש לנו, הייתה בו כבר גומה גדולה, כלומר בור, היות וכבר חצבו ממנו אבנים, ולפיכך לא הייתה ברירה כי אם לסדר תוכנית שמכילה 3 קומות. קומה א' בור, ועל ידו חדרים אחדים, קומה ב' בית עולים, וקומה שלישית בית כנסת גדול שישמש למקום תפילה קבוע ליהודים התימנים. סוף ציטוט. אבן הבינה לבית הכנסת שהוקם בין רחוב נרקיס לרחוב שפרעם הונחה ביום כ"ג תשרי תרפ"ד 1923. ביסוד הבניין הונחה מגילת היסוד וזה לשונה. ציטוט: זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אחרי אשר שיקנו השם ברוחב חסדיו בעלייה אחר עלייה מארצות התימן, עלייה ראשונה בהמון בשנת ב-1882, ועלייה שנייה בשנת תרס"ט 1909, ועלייה שלישית בשנת תרע"ב 1912, וכעת אנו עומדים בעזרת השם בתחילת עלייה רביעית. נאספנו היום פה קהילות התימנים באר הקדישה במעמד אחינו מיתר העדות לשם הנחת אבן יסוד לבניין בית עולים והכנסת אורחים לבית כנסת גדול לקהילת התימנים. המגילה הזאת תהיה לעד, כי הנחת אבן היסוד נהיה בסימן טוב והצלחה ביום ד' כ"ג תשרי התרפ"ד, על שם חיים שלמה עיראקי, מחולל הרעיון וחברו לדעה יעיש נדף. סוף ציטוט. על המגילה חתמו הרב יעקב מאיר, הראשון לציון הספרדי, הרב שלום אנשך, זכריה גלוסקה, בן ציון גני, האדריכל ועוד. על המגילה היה גם מקום לחתימת הרב קוק, שהוזמן לטקס, אבל הוא הגיע באיחור לאחר שהמגילה הוטמנה. שמו שבית הכנסת נקבע למקור חיים, על שם רבי חיים שלום עיראקי. הבניין היה אמור להיות בין שתי קומות, כאשר בקומה ראשונה תהיה אכסניה לעולים מתימן ותלמוד תורה, תורה אור, והם נבנו ראשונה. התלמוד תורה נפתח בשנת 1937 ולמדו בו גם לימודים כלליים וגם לימודי קודש. בית הכנסת בקומה שנייה נבנה לאחר קום המדינה. שער השטח חולק למגרשים ונמכר למי שהיה ביכולתו. חלק מהמגרשים נמכרו בשנת תרפ"ז 1927 ליעקב שבתאי, המוכתר האורפלי, שבנה שתי שורות בתים באזור הרחובות שבזי ונרבטה, וקרא אותם על שם אביו נחלת יעקב. בית הכנסת שלהם נבנה בשנת 1936 ברחוב בצלאל, שכונה זו סופחה לנחלת אחים בשנת 1934. רבים מאנשי השכונה בנו גם חדרים להשכרה. דמי השכירות כללו גם כמה פחי מים מהבור שבחצר, שאותם שאב בעל הבית עבור הדיירים. למתקן שאיבת המים קראו טרומבה. אם הסוחר שקיבל את כל כמות המים שהוקצבה לו רצה עוד מים, צריך היה ללכת לבור המים הציבורי. אחד מדיירי השכונה שהזכירו דירות בתחילתה, היה אביו של האלוף עוזי נרקיס כאשר היה ילד, וכך הוא מספר בספרו חייל לירושלים. ציטוט. בראשית הלימודים התגוררנו בשכונת נחלת אחים ברחוב שיקרא לימים רחוב שפרעם. השכונה עצמה הייתה פסיפס יהודי המזרח התיכון. שני רחובות היו מאוכלסים בעיקר בתימנים. ברחובות אחרים גרו עג'מים, פרסים, אורפלים וקורדים שהשתבחו במוצאה מטורקיה, קורדים יוצאי בבל ועוד כהנה וכהנה. דירתנו הייתה בחלק התימני של השכונה. כל כולה חדר וחצי מבין חמשת חדריו של הבית הדו-קומתי, ללא חשמל וללא מים זורמים. פנסי נפט ובור מים בחצר מילאו את החצר, את החסר. בית שימוש נמצא כמובן בחוץ. בכל ימות השבוע, אפילו בעיצומו של החורף, נהגנו להתרחץ במים קרים ולהתנחם במחשבה שהדבר מועיל לחישול הגוף. כשהגיע ערב שבת ועימו הארוחה החגיגית, הגיע גם שעתה של רחצה מסוג שונה לגמרי. אבי היה שופט פח מים על הפרימוס, ואמי הייתה מעמידה אותי עם אחי התינוק בתוך גיגית, מתיזה עלינו מן המים המחוממים, משפשפת את גופנו שפשף היטב בקוביית סבון תוצרת שכם, ומזדרזת לשטוף במים הפושרים שנותרו בפח. גם מקרר, כלומר ארון קרח, בלשון הימים ההם, לא היה באותה דירה. מי שזכה ונהנה ממותרות שכאלה, היה קונה לעתים מזומנות בלוק קרח מדי אחד העגלונים שסובבו בחוצות העיר. עוטפו בסק כדי שישתמר ככל האפשר ומקרר בו את מזונותיו. אמי נאלצה להסתמך על כוח הרגליים ועל ארון הקרח בחנותו הסמוכה של מורדוף, האורפלי. שלוש פעמים ביום לפני כל ארוחה הייתה יוצאת לשם ומצטיידת במצרכים טריים. הגיע חודש מוחרם בלוח השנה המוסלמי, המועד לסיומם של חוזי הסחירות ולחתימתם של חוזים חדשים, ואנחנו עקרנו מן הדירונת לדירה מרווחת יותר בבית משפחת תם, באותו רחוב עצמו. בחדר הגדול הוצב עכשיו שולחן מאולתר, מכוסה במפה ירוקה שהגיעה מפולין, ועל קירותיו נשענו שני ארונות בעלי דלתות מזוגגות, אחד לבגדים ואחת לספרים. גם כאן לא היה חשמל, אלא שהפנסים הוחלפו במנורות נפט, שאימי הקפידה מאוד על צחצוחן. המים הובאו עדיין מן החצר, שם שכן גם בית השימוש, והוא האמור בטבון. אמו הקשישה של בעל הבית עפתה בו פיתות, כלומר בטבון, לצורכי ביתה, ואנחנו היינו מצופים לידו בימות החורף כדי ליהנות מן החום שהפיק. סוף ציטוט. הבתים הראשונים היו באזור רחוב נרקי שנקרא אז רחוב המעלות. המקום בקרבתו לבית הספר לאומנות בצלאל ולמנהלו בורי שץ משך את התימנים, שכן רבים מהם היו צורפים עוד בארץ מוצאם והתחברו בקלות לבצלאל. שץ פתח בבצלאל גם מחלקת ציטוט שגם היא משכה אליה רבים מהעדה התימנית. במשך הזמן הגיעו לשכונה גם בני עדות אחרות כמו הג'רמוקלים, האורפלים, הדיארבקלים, חלבים, קורדים, עיראקים ועוד. בשנת 1929 החלה להיבנות ליד שכונת נחלת יעקב שכונה נוספת בשם זיכרון אחים. שכונת נחלת אחים נמצאת באזור רחובות שבזי, אושה, טבריה, ציפורי, צפת, שפרעם ונרקיס. שכונת זיכרון אחים נמצאת בין רחובות שבזי, המדרגות, נרבטה ובצלאל. את השכונות מחבר רחוב האורך אבן ספיר. על ההכנות בשכונה הצעירה בזמן פרעות תרפ"ט מספר עוזי נרקיס, ציטוט: הגברים עמדו בחוץ בידיהם עלות, הנשים והילדים הוכנסו לדירתם של דודתי ודודי נסיה ומרדכי נרקיס, דרך אגב רחוב נרקיס על שמו של מרדכי, בקומה השנייה של הבית. המקום שכונת נחלת אחים, בקרן הרחובות הלא סלולים שיקראו לימים לאחר שיצופו באספלט וסישקין וטבריה. הבית עצמו, בית מידות לעת ההיא, היה שייך למשפחת דוד בן שלום, שעלתה זה מקרוב מתימן, וכבר הצליחה להתבסס ולהימנות עם מעמד בעלי הבתים שידם משגת להשכיר דירות לפועלים אשכנזים ולדומיהם. בלילה הוחשתי למרבה המזל רק את הדריכות. ההתקפה הערבית לא הגיעה עד אלינו, אבל אחת הכנופיות נעצרה בבית הספר בצלאל, במרחק כמה מאות מטרים מבית דודי. כשנודע הדבר, ירדנו לקומה ראשונה, מתחתיה היה מצוי בור המים, לעצירת מי הגשמים שנוקזו מן המרזבים כנהוג בבתי הישנים של ירושלים. לנגד עיניי ניצב עד היום מראה הגברים הפותחים את מכסה הבור כדי לבדוק אם יהיה אפשר להסתיר בו את הנשים והילדים אם תתקרב כנופיה אחרת. סוף ציטוט. על נחלת אחים בתקופת המחתרות כתב גם שי עגנון בספרו שירה. ציטוט: הזכרנו את פרנסת התלמידים, נזכיר את דירתם. בשכונת הפחים בנחלת אחים הם דרים. שניים שלושה בחדר אחד. מיטתם רעועה ושולחנם שבור וכיסאם חיגר, ובלילה יוצאים ומתלמדים לאחוז ברובה. אם אתה אדוני שוכב על מיטתך בשלום ועומד בבוקר חי, ויושב אתה לפני שולחן מלא וקורא בעיתונך חדשות היום, סבור אתה שבריטניה הגדולה פורסת סוכת שלומה עליך, ולא היא, אלא קט קטנה של בחורים ששולחנם חסר ומיטתם רעועה, הם עם שאר חברי ההגנה שומרים עליך. סוף ציטוט. האישיות המפורסמות ביותר בנחלת אחים הם הרב יוסף קפח ואשתו ברכה. הרב קפח 1917 עד 2000 רב ופוסק, עיקר עבודתו הייתה תרגום ועריכת כתבי יד של עשרות ספרים של ראשוני ספרד: אמונות ודעות לרב סעדיה גאון, ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן פקודה, פירוש רבי נתן אב הישיבה לשישה סדרי משנה, וחיבורים רבים אחרים שנכתבו בערבית יהודית. מקום מיוחד בפעילותו תפסו כתבי הרמב״ם. הוא תרגם את אגרות הרמב״ם, מורה נבוכים, פירוש המשניות, ספר המצוות ומילות ההיגיון, וערך מהדורה מבוארת של משנה תורה לרמב״ם בת 24 כרכים. היה חבר בית הדין הרבני הגדול, חבר מועצת הרבנות הראשית, חתן פרס ישראל, פרס הרב קוק, פרס ביאליק, דוקטור לשם כבוד מטעם האוניברסיטת בר אילן ועוד. הרבנית ברכה קפח הקימה מפעל חסד ועמדה בראשו, כמו מחסן, בגדים לנזקקים, מפעלי קמחא דפסחא, פעילות עם קשישים ועוד. על פעילותה זו קיבלה בשנת 1999 את פרס ישראל. עד כאן.